דף קי"ט עמוד ב', 10 שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. הפסוק הזה עוסק בבנות צלופחד כאשר הם באו לדרוש מה יהיה בגורלם בעניין הנחלה. אז ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. מבינה כרגע הגמרא באב האמינה שדרך הדברים הייתה לפי הסדר הכרונולוגי, היה לפי דברי הפסוק. תחילה הם באו לפני משה, ומכיוון שלא נענו באו לפני לזר, ומכיוון שלא נענו באו לפני הנשיאים וכל העדה וכו'. אומרת הגמרא, אפשר עמדו לפני משה וכו' ולא אמרו להם דבר, ועמדו לפני הנשיאים וכל העדה? הייתכן שמה, אתה בא אל החכם, אל משה רבינו, ונניח לא עונה לך ואתה הולך אל הקטן ממנו? לא שייך. אלא סרס המקרא ודורשהו דברי רבי יושיע. אומר רבי יושיע, באמת הם באו תחילה לעדה, ואחרי זה לנשיאים, אחר כך אל עזר הכהן, ובסוף באו אל משה. איי, למה כתוב הפוך בפסוק? קודם כל, סרס את המקרא, תהפוך את הפסוקים, וזה בתדע לך זוהי, זה הדרך הנכונה. איי, למה כתוב הפוך? למה? אז נראה רשב"ם. אומר הרשב"ם, סרס המקרא ודורשהו, כלומר דורשהו כאילו כתוב למפרע, ותעמוד לפני משה, ומקמי משה, לפני שהם באו לפני למשה, הם עמדו לפני אלעזר, ולפני אלעזר עמדו לפני הנשיאים, ולפני הנשיאים עמדו לפני העדה. והעדה לא כתב, ותעמודנה, תכתוב לפי הסדר, ותעמודנה לפני העדה, ולפני הנשיאים, ולפני אלעזר, ולפני משה, היינו לפי שאינו רוצה להקדים הפסוק תלמיד לרב, אלא ראשון ראשון חשוב. אז הפסוק נקט לפי חשיבות, אבל בעצם תלמד את הפסוק ותבין שבעצם מדובר שהם באו לפני משה, ולפני שהם הגיעו למשה הם באו, עמדו אצל אלעזר, ולפני כן עמדו אצל נסים, ולפני כן אצל כל העדה. עד כאן דברי רבי יושעיה. אבא חנן אמר, משום רבי אליעזר, בבית המדרש היו יושבים, והלכו ועמדו להן לפני כולם. בעצם זה לא שהם באו תחילה אל העדה ואחר כך נסים וכולי באופן כרונולוגי, אלא הם באו לבית המדרש. וכולם ישבו שם בבית המדרש, משה ואלעזר הכהן, הנסים והעדה. ולכן בעצם הם באו לכאורה וכאילו דיברו לכולם, אלא מה? הם באופן הראשון פנו, לכאורה פנו אל, קודם כל אל העדה, ואחרי זה לנשיאים, ואחרי זה לעזר ולמשה. למרות שכולם היו נוכחים שם. עומד אמרה, רגע, במייקה מפלגי, ועוד מעט נבין יותר את דברי, רבי, את דברי אבא חנן, במייקה מפלגי, מר סבר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ומר סבר אין חולקין כבוד לתלמיד לפני הרב. כלומר, שיטת אבא חנן שמה שחולקים כבוד לתלמיד לפני הרב, כאשר יושבים תלמיד ורב, זה דרך הנימוס ודרך הראויה לחלוק כבוד לתלמיד עוד לפני הרב. תפנה לתלמיד, למרות שהרב פה, למה אתה לא פונה לרב? לא, זה בדרך כבוד כזאת. עוד מעט תבין גם למה. ומר סבר אין חולקין. שיטת רבי יושיה, לא, לא חולקין. ולכן רבי יושיה לא יכול להסביר שהפסוק עומד בזה שהם פנו וכולם עמדו שם, באו לבית המדרש, כולם ישבו שם, אבל הם בכל זאת תחילה פנו אל הנשיאים וכולי, ורק אחר כך אל משה, כי הוא סובר שאין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ולכן זה כמו שהסברנו את זה בדברי רבי יושיה, שסרס המקרא ודורשהו. והלכתה, אומרת הגמרא, חולקין, מותר לחלוק כבוד לתלמיד במקום הרב. והלכתה, אין חולקין. אומרת הגמרא, קשה, הלכתה, הלכתה. כן? סתירה. הלכתה, הלכתה, לא קשה. לא קשה. למה? הא דפליג לרבי יקרא. הדלא פליג לרבי יקרא, כל שאלה של איך הרב מתייחס. אם הרב בעצמו חולק כבוד לתלמידו, הוא רואה בו תלמיד ראוי וכולי והוא מכבד אותו, אז איזה מין כבוד זה? אין לך יותר כבוד מזה כאשר מישהו בא מבחוץ וגם הוא מכבד את התלמיד, הרי זה כבוד הרב. אם הרב בא אל ופונה לתלמיד כבוד, אז כשמכבדים את התלמיד זהו כבוד הרב. אבל אם הרב לא מכבד, הדלא פליג לרבי יקרא, במקרה שכזה באמת ההלכה היא שאין חולקין. אז לכן, פעם אחת ההלכה אומרת חולקין, פעם שנייה אין חולקין, הכל שאלה של איך הרב נוהג. ולענייננו, אצל משה רבינו, אומר הרשב"ם, הדפליג לי רבי, לתלמיד יקרה, ודאי ניחלה שיחלקו לו גם אחרים כבוד. ומשה רבינו, הדפליג יקרה לכל ישראל, ודאי הוא נתן חלק כבוד לכל ישראל, וכן זה לזה, גם אלעזר לנשיאים, נשיאים לעדה וכולי. על כן, יכלו הם לבוא ולתחילה לשאול את העדה ואחרי זה את הנשיאים, משום שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, כאשר הרב גם הוא חולק לתלמידו כבוד. עוברת הגמרא, תנא, בנות צלופחד, שורה הרחבה, ההצהרה האחרונה. קופי זה לנו, בית, תנא, בנות צלופחד, חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. יש לנו שלוש תכונות של בנות צלופחד, שכרגע הגמרא תפרד כל אחת ואחת, ותסביר מהי ומאיפה לומדים את זה. והתכונות הן חכמניות, דרשניות וצדקניות. חכמניות הן, שלפי שעה דיברו. דאמר רבי שמואל ברב יצחק, מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת ימין, שנאמר כי ישבו אחים יחדיו, אמרו לו, אם כבן אנו חשובים, תנה לנו נחלה כבן, ואם לאו, תתייבם עמנו. מיד והקרב משה את משפטן לפני השם. אז בנות צלופחד היו חכמניות. במה מתבטאת חוכמתם? בזה שהם ידעו לפנות ולשאול את השאלה בזמן הנכון. העיתוי הוא מאוד מאוד קובע ומאוד משפיע. איפה אנחנו רואים שיש פה עיתוי נכון? כיוון שמשה רבינו היה יושב ודורש בפרשת יבמין. כידוע, אישה שמה, שמת בעלה, ואין לה בנים, אז היא צריכה ליפול לפני היבם, היא נופלת ליבום. מה הדין של היבם הזה? אז היבם מקים שם לאחיו, והוא גם מקבל את כל מה שהאח הזה היה נוחל, את הירושה, היבם מקבל. הוא מקים זר על אחיו, הוא גם נוחל אותו, את אותו אח שנפטר. אם יש בן... סליחה?
דווקא בנים או שזה ילדים בכלל?
ילדים. אם אין ילדים, אם יש ילדים, יש לו בן, לאותו אחד שנפטר, הרי הוא פותר את אמו מייבום, והוא גם יורש נחלה. אז באו בנות צלופחד ואמרו, רגע, אנחנו לומדים, וכפי שהרשב"ם פה מביא, שימו לב, דיבור התחיל בפרשת יבמין, מול ליקוטי רש"י, הכותרת שם, ובן אין לו, עיין עליו. בדיוק בסוגיה הזאת משה רבינו היה עוסק, שכשכתוב בתורה, ובן אין לו, אין הכוונה היא שרק בן, לשאלתך, אלא בן אין לו, עיין עליו. גם בנות, גם בת, פותרת מייבום. אז באו הבנות בנות צלופחד ואמרו, רגע, אם אנחנו פותרות מייבום כמו בן, אז תן לנו נחלה גם כמו בן. הרי אנחנו קומות במקום היבם, היבם היה צריך לרשת נחלה, אם הוא לא ירשת נחלה, הנחלה צריכה לבוא אלינו. ואם אין לנו קומות תחת הבן, אז בבקשה, תגיד לימנו שצריכה להתייבם. ולכן מיד ויקרב משה את משפטן לפני השם, באמת זה היה בדיוק באותו עניין, ולכן משה רבינו מיד בא ומבאר ומברר את משפטן של בנות צלופחד. הלאה, דרשניות הן. אז אנחנו נראה, אולי אנחנו נראה את זה, נראה את זה עוד רגע. שבאמת הם ידעו את ההלכה, רק ביררו, כן, האם יש להם חלק כבכור וכו'. עוד רגע. דרשניות הן. אז אנחנו רואים שגם בנות צלופחד היו, ידעו ללמוד. היו תלמידי חכמים. סליחה? במדרשייה. כן, נכון, זה ידוע, הרי משה רבינו שזה הוא לא ידע, היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, כן. לפני השם דרשניות הן שהיו אומרות, אילו היה לו בן, לא דיברנו. כן, הם אמרו, תשמע, אם היה לו בן, לא דיברנו, למה? כי אנחנו יודעות את ההלכה. ואם היה לו להבינו לצלופחת בן, אז ברור לנו שהוא יורש נחלה, ואנחנו לא בעסק, אנחנו לא בתמונה. אז מנה אנחנו רואים שמה, שהם ידעו באמת את דיני הנחלות. עכשיו, הרשב"ם פה מהיר, שימו לב, דיבור נתחיל, אילו היה לו בן, כדכתיב כי אין לו בן. הוא כבר היה ידוע שהבן יורש את אביו, שהראו יודעות פרשת נחלות, וזה יש על אחרון, כדי אמרין על אל, לא אבי מסף כלאו, אלא אין נוטלות חלק בחורה עם לב, ונמצא שהיו יודעות לדרוש. דאי דכתיב, ובן אין לו, והעברתם את נחלתו וכו'. היש לו בן, הוא קודם לבת. ולא כדאמר הפאפה לאבי לאל בפרקין, אימה בן ובת, לא היי לירש בו ולא היי לירש בו. אז ממילא הם ידעו דיני נחלה, והם רק ביררו, רצו לברר פרט לגבי הבחורה, אבל דרשניות הם ידעו, ובן אין לו, כן, רק אם היה לו בן, אז אנחנו לא היינו מדברות בכלל, אין לו בן. הוא מביא פה הרשב"ם את ההגה, שזה בעצם דברי התוספות כאן, איך זה יכול להיות שכבר ידעו דיני נחלות, הרי לכאורה בפסוקים, משמע שרק אחרי שבנות צלופחד שואלות, ומשה רבינו מברר, אז התורה מבררת את כל דיני נחלות, תוספות נותנת שיטתו. סליחה?
התורה
שבעל פה. התורה שבעל פה, משה רבינו לא ידע את ה... אני חושב שזה היה מסתבר שהיה כנראה, הדינים היו יהודים לעולם, היו יהודים לציבור, ככה. עומד הגמרא, והתניה בת. אתה אומר שמה שלמה היו דרשניות, כי הם היו אומרות אילו היה לו בן. אבל יש ברייתא שאומרת אילו היה לו בת. אז לא היינו מדברות. אז קודם כל, אומרת הגמרא, רגע, אני לא מבין. מה, איזה מין תניה זה? לא היינו, אם היה לו בת, אז למה לא הייתם מדברות? אמר רבי ירמיה, שמי מכאן בת. באמת, לא, זה לא נכון, הגרסה הזאת לא נכונה. כל מה שהם אמרו זה אילו היה לו בן. אבל אביי אומר לא, באמת היה להם דרשה בזה, אמר, אפילו היה בת לבן, לא דיברנו, עד כדי כך ידעו את הדינים, שמה, שוודאי אם יש בן, אם יש לנו אח, ככה אמרו בזה פרד, לא דיברנו, אם היה לבן לא דיברנו. אבל גם אם לבן הזה היה בת, אז זה מילה כי היא הורשת לפנינו מכוח אביה, שהוא בן. אז גם אם היה בת לבן, לא דיברנו, אנחנו יודעים, היא מקבלת. אבל עכשיו שאין את זה ואין את זה, מה דינינו? אז הם היו גם דרשניות. צדקניות הן, שלא ניסו אלא להגון להן. אנחנו נראה, כפי שנוכח מהפסוקים, שבנות צלפחד התחדנו רק עם מי שהיה הגון להן, רק מי שהיה ראוי להן. וכדי להתחתן עם מי שהיה הגון להן, הן היו צריכות לוותר על משהו, ולכן הן היו צדקניות, נראה את זה עכשיו. תני רבי אליעזר בן יעקב, אפילו קטנה שבהן לא ניסית פחותה מ-40 שנה. כדי להינסה להגון להן, אז אפילו הקטנה שבהן חיכתה עד גיל 40 שנה כדי להתחתן. אז מה מדובר? הרשב"ם פה מקדים קצת את המאוחר, בעצם סוגיה שאנחנו נראה בהמשך, אבל נראה את זה בדברי הרשב"ם. שלא ניסו אלא להגון להם ברשב"ם. כדי אמרן לקמן, בעזרת השם בדף הבא, בנות צלופחד הותרו להינשא לכל מי שירצו. נוטו, למרות שבדור שלהם היה איסור של בת להתחתן עם שבט אחר שלא תיסוב נחלה משבט לשבט, לבנות צלופחד היה היתר מיוחד ספציפי שהם היו יכולים להתחתן עם מי שהם רצו. כדכתיב. אנחנו נוגד את הפסוקים. אז נראה שזה לא נוגד. כדכתיב, הרשב"ם קורא את הפסוקים, כדכתיב, לטוב בעיניהם. מצד אחד הפסוק אומר שהם יכולים להתחתן לטוב בעיניהם. אלא מה אני מקיים וזו שאלתכם? הרי כתוב למשפחת מתי אביהן תהיינה לנשים. אומרת הגמרא, עצה טובה השיענה כתוב. הרשב"ם, סליחה, עצה טובה השיענה כתוב, שלא ינשאו אלא להגון להם. כלומר, התורה אומרת, באמת, לטוב בעיניהם, יכולות להתחתן עם, לטוב בעיניהם, שנאמר, זה הדבר אשר ציווה של בנות צלפחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, כך ידעו בפסוק, אך למשפחת מתי אביהן תהיה לנשים, אז מה זה? זה עצה טובה. אומר הפסוק, אומר למשה רבנו, תשמעו, אתם יכולים להתחתן עם מי שאתם רוצות. אתם רוצות לשמוע עצה טובה? אתם רוצות להתחתן עם מישהו הגון לכם? תתחתנו עם מתי אביכם, מישהו ממשפחתכם. אז הם יכלו לקום וללכת ולהתחתן עם מי שהם רוצות. ובכל זאת הם שמעו לעצה הטובה, וכיוון שכך הם חיכו, מה להתחתן, חיכו להתחתן עם מישהו משבטם, וכיוון שהם רצו להתחתן עם מישהו משבטם, הם חיכו עד 40 שנה, לא הסתדר עד, רק עד גיל 40 שנה, אפילו קטנה שבהם, חיכתה לגיל 40 שנה. אז זה הצדקניות שבהם.
כל אחרים אסור להם להתחתן.
באותו דור אסור להם להתחתן, נכון. יש להם פרוטקציה. הפסוק אומר, הפסוק.
אנחנו מסבירים את זה ככה.
לא, לא, אנחנו פסוקים מפורשים.
איפה מצאנו דברים
האלה? תשאל אותו. בעי דה דקל שרחמנה למה לך. זה פסוקים, זה לא דרשות אפילו. אנחנו נראה את זה עוד רגע ממש מפורט. אבל זה ממש פסוקים. ברור, זה ודאי, ודאי, ודאי. כל האיסור זה שלא תסוף נחלה. לא תסוף נחלה. ולבנות אותך גם את זה היה מותר. נכון. נכון. אומרת הגמרא, זה אפילו הקטנה לא ניסית לפחותה מגיל 40. למה? אומר הרשב"ם שהיו מצפות להגון להם. חיכו שיבוא מישהו מהשבט. אומרת הגמרא, הנה, ייתכן שכך הם חיכו את גיל 40 ואמר רב חסדא, אישה שניסית פחותה מבת 20 יולדת עד 60. אם ניסית מעל בת 20 ולמעלה יולדת עד 40. בת 40 שוב אינה יולדת. אז ממילא, מה זה? אתם מחכות לדרעין כדי לנסות להגון לכם? מי ירצה לקחת אתכם? אם אתם יודעים שמעל גיל 40 אתם לא יולדות, אף אחד לא ירצה להתחתן איתכם. אז מה, איך יכול להיות שנהגו כך? אלא, אומרת הגמרא, מתוך שצדקניות הן, נעשה להן נס כיוכבד. לכתיב, הילך איש עם בת לוי ולקחת בן לוי. הם למדו מיוכבד. יוכבד, כפי שאנחנו נראה, ילדה אחרי גיל 40 שנה. ילדה את משה רבנו בגיל 130 שנה. אחרי גיל 40 שנה. סליחה, זה לא הייתה הילדה הראשונה, ובאמת הרשב"ם בסוף העמוד מאיר כיוכבד שילדה אחר 40, ומיהו נישואיה של מי שיוכבד, איקה למימד היו קודם 40. אז יכול להיות שמה, שזה לא לגמרי דומה. הם התחתנו אחרי גיל 40, היא התחתנה לפני גיל 40, סוף סוף, גם מי שמתחתנת עד גיל 40, כתוב שהיא יולדת עד 40, והיא ילדה ב-130, היה להם במי להתעלות. הם, נעשה להם נס כיוכבד. מה הראיה? דכתיב. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, קוף עמוד א', אפשר בת 130 שנה וקרא לה בת? הייתכן שמה, שאישה היא בת 130 והפסוק אומר וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה הלשון הזאת בת? מבינה כבר שבת זה לשון של נערות, משמע שילדה קטנה יכל, כפי שרשב"ם אומר, היה יכול לכתוב ויקח אישה מלוי, כן, אישה משבט לוי, או משהו כזה. מה זה בת לוי? אפשר בת 130 שנה וקרא לה בת? דאמר רבי חמא בר חנינא, זו יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומות, דכתיב אשר ילדה אותה ללוי במצרים. אז התורה במדבר גבל, כמובן בפרשת נשא, שם היא מונה את השבטים, וכאשר היא מגיעה ללוי, אז כתוב, שימו לב, אצלנו מקור א', בשם אשת אמרם, יוכבד בת לוי. אז קודם כל אנחנו יודעים שיוכבד היא כבר בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. אז יש פה יתירות, יש פה חזרה. היא בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי. ברור, אם בת לוי ילדה אותה ללוי במצרים, דורשת הגמרא דכתיב אשר ילדה אותה לוי במצרים, לידתה במצרים והורתה שלו במצרים. התורה מדקדקת ומרבה ומוסיפה מילה, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ללמדך שהיא נולדה במצרים, אבל היא לא הורתה, ההיריון היה עוד לפני שירדו מצרים. וזוהי אותה יוכבת שנולדה בין החומות. וכבר הרשב"ם פה מביא, כן, הדרשה הידועה שבכללן אתה מוצא 70, ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרים. ובפרטן שמונים את מי שירד למצרים, מוצאים רק 69, הכיצד? זוהי אותה יוכבת שנולדה בין החומות, שהיא לא נספרה באותם היורדי מצרים, ה-69, אבל היא כן מנויה באותם 70 נפש. אז זה יוכבת.
אנחנו שואלים איך לוי שימש את איתו בשנת רבון, הרי
עשו וכו'. טוב. בכל אופן, לענייננו, אז אנחנו רואים שיוכבד נולדה בין החומות. עכשיו, איך אנחנו לומדים מזה? שואלת הגמרא, כן, אז רשב"ם כבר מאיר, איך אנחנו לומדים שמה שיוכבד, או שיוכבד הולידה את משה בגיל 130 שנה. הרי אנחנו התחלנו בזה שבנות צלופחד נתלו בה באותו נס שנעשה ליוכבד, ואמרו גם אנחנו ילד אחרי 40 שנה. מאיפה אנחנו יודעים שיולד יחווה ילדה בגיל 130 שנה? אז רשב"ם פה מעריך, בדימור התחילה אשר ילדה, ומביא את כל סדר החשבונות. רוב הדברים פה ידועים. לקראת סופו הוא גם מטפל בעניין הזה של 130 שנה, אבל בוא נראה את זה בפנים. דיבור התחיל אשר ילדה. קרא יתר הוא. דה כבר כתיב בת לוי. אז מה זה אשר ילדה אותה ללוי? וישראל עמדו במצרים 210 שנה, שכן רמז יעקב לבניו רדו, כידוע רדו שמה, ובסדר עולם יליף מקרא. בסדר עולם יש לימוד אחר, חיימים שזה 210 שנה, נאמר לאברהם בברית בין המתרים, כי גר יהיה זרחה בארץ תולעם. איזה זרע? זה יצחק. שנאמר כי ביצחק יקרא לך, יקרא לך זר. אז אנחנו יודעים שהזרע, כן, שמה שכאן נאמר אצל אברהם, גר יהיה זר אחה, זה מתחיל מיצחק. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. את מי? את יעקב ואת עשיו. ויעקב אבינו אמר לפרו, כאשר הוא ירד למצרים, יעקב אומר לפרו, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. אז יש לנו 60, הרי 60 די יצחק, ו-130 די יעקב, אז מזמן שנולד יצחק, ועד שהגיע יעקב למצרים, הרי כבר 190. יש לנו 190 שנה. ועוד 210 הרדו, 210 עמדו במצרים, הרי דלת מאות שנה, 400 שנה, כן, כי גרי הזרחה בארץ עולים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, מה שהובטח לאברהם. הרי דלת מאות שנה שנאמרו לאברהם, וכל דלת מאות שנה היו במצרים, אי אפשר לומר. אולי תאמר, מי אומר שזה מתחיל מיצחק? אולי הם היו 400 שנה במצרים? זה לא יכול להיות. למה? שהרי כהת מיורדי מצרים היה, כדכתיבו בני לוי גרשון כהת ומררי, מררי, אז כהת קודם כל היה מיורדי מצרים, ושני חיי כהת 33 ומעט שנה, 133 חיי כהת, והוא הוליד את אמרם, ושני חיי אמרם 7 ו-30 ומעט שנה, אז זה 137 שנה, ועוד 80 שנה שמה בנו של אמרם שזה משה, כאשר יצאו ממצרים היה בן 80 שנה, ו-80 שנה של משה, הרי 350. זאת אומרת, גם אם תיקח את המקסימום, שזה מה? 133 של חיי כהת, ועוד 137 של חיי אמרם, ועוד 80 שנה של חיי משה, רק תגיע סך הכל ל-350 שנה, אז אין לך 400 שנה במצרים בכל מקרה. לכן 400 שנה מתחיל מימיו של יצחק, כפי שהרשב"ם ביאר. אם כן, מה תלמוד לומר, ועדו ועינו אותם 400 שנה, כל זמן שזרחה בארץ עולהם 400 שנה, נמצאת יוכב ואו. אז זה לגבי החשבון של 400 שנה. אומר הרשב"ם, ולענייננו, נמצא שיוכבת בת 130 שנה כאשר נולד משה. למה? הרי איפה, מתי נולדה יוכבת? כאשר נכנסו למצרים, בין החומות. כמה שנים היו במצרים? 210 שנה. משה רבנו כשהוא יוצא ממצרים, בין כמה הוא? בין 80. 210 פחות 80, 130. הוא נולד כאשר היא הייתה בת 130. זה מה שאומר הרשב"ם, נמצאת יוכבת בת 130 שנה, שהרי בתחילת ביאת מצרים נולדה, ומשה בן 80 שנה היה בצאתם, נשתיירו 130 מ-210. אז בנות צלופחד נתלו בה ביוכבת, שגם היא ילדה מעל גיל 40, ולכן הם חיכו כדי להינשא להגון שבהם. ובזה אנחנו רואים שהם היו צדקניות, שאף על פי שיכלו להתחתן עם כל השבטים, בכל אופן הם חיכו להגון שבהם, מהשבט שלהם. בזה שהם חיכו, יכלו לחכות, יכלו להגיד מה אנחנו חכה עד שיהיה לנו מישהו הגון, ובואו הם יתחתן, אולי לא ירצו אותנו, לא, הם סמכו, קיבלו עצה טובה ממשה רבינו, אנחנו הולכות עם הרבה. עומדת הגמרא, ומה יקראו לו בת? בסדר, נו, 130, תקרא לה אישה משבט לוי, למה בת לוי? אמר רב יהודה בר זבידה, מלמד שנולדו בה סימני נערות, נתעדן הבשר, נתפשטו הקמטים, וחזר היופי למקומו, בת 130. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ויחזור מביילי, הרי סוף סוף הרי הייתה כבר אשתו, אמר רב יהודה בר זבידה, מלמד שעשה למעשה ליקוחין, הוא התנהג בה כאילו ליקוחין ראשונים, הושיבה בהפריון, ואהרון ומירי המשוררים לפניה, ומלאכי השרת אומרים, הם הבנים שמחה. יפה. חוזרת הגמרא לגבי בנות סלופחד. להלן מנען הכתוב דרך גדולתן. כאשר אנחנו מדברים על זה שמה, שבנות סלופחד נישאו לנשים, שם הלשון בפסוק מונה אותם כפי שהרשב"א מביא, להלן, שנישאו בנות סלופחד מנען הכתוב דרך גדולתן, לפי סדר הגיל שלהם. דכתיב ותהיינה מוחלה, תרצח, חוגלה, מלכה ונועה, בנות סלופחד לבני דודיהם, לנשים. נו, מה ראיה שכך הם נולדו? אולי זה לא סדר גדולתן, אומר הרשב"ם, ומסתבר דכך נולדו, כדכתיב לא יעשיכם במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, שזה דבר מעניין בפני עצמו, שאנחנו רואים גם פה ברשב"ם, גם במקורות אחרים, לומדים לעניין הדין הזה, מה קורה בשילוחים? מותר לחתן את הבן הקטן, את הבן הגדול, איך צריך לנהוג וכולי, מצטטים את דברי מי? לבן, לבן הארמי, כן, הצדיק הגדול לבן. בכל זאת, הנה הרשב"ם, הוא לומד מה, שבדרך, בפסוק שמדובר על החתונה של בנות סלופחד, מסתומש שזה, הפסוק מונה אותם בדרך גדולתן, למה? לא יש לכם במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אז באמת מזה, יש כמה וכמה ראיות מדברי לבן, שמה, איך לנהוג בדרך השידוך. וכאן, לעומת, אז מצד אחד להלן כתוב דרך גדולתן, וכאן כאשר הם באות לדרוש את משה רבינו, אז מדובר, מנו אותם, התורה מונה אותם בסדר אחר, כדי ליישב את הסתירה, כאן דרך חוכמתן, אומר הרשב"ן, כשעמדו לפני משה, דרך חוכמתן, כסדר שהן חכמות, זו יותר מזו, כדימן הכתוב, מוכלה נועה חגלה מלינקה ותרצה, ומסברה אמרינן, הכי דלוליק שוקראי ההדדי, אין לנו חובה להגיד ככה, אבל כדי שהפסוקים לא יסתרו זה את זה, אז כאן זה דרך גדולתן, כאן זה דרך חוכמתן. מסייל לרבי עמי, ואמר רבי עמי, בישיבה הלך אחר חוכמה, במסיבה הלך אחר זקנה. רבי עמי בא ומלמד אותנו איך צריך לנהוג מנהג כבוד, מה דרך הנימוסים הנכונה. כאשר יש לך איזושהי התכנסות של אנשים, ויש שולחן כבוד, ויש לך אדם שהוא זקן מופלג, ואחר שהוא חכם מופלג, את מי אתה שם בראש השולחן? אומר רבי עמי, במסיבה, הלך אחר חוכמה במסיבה, בישיבה הלך אחר חוכמה, במסיבה הלך אחר זקנה. אם הכינוס הוא כינוס של דברי תורה, של לימוד וכו', אתה הולך אחר חכם מופלג. אם הכינוס הוא עניין של מסיבה, עניין של פגישה של ראות וכו', הלך אחר זקנה, הזקן המופלג קודם לחכם המופלג. אז החילוק הזה בבנות סלופחד, שפעם אינה כתוב כך ופעם כך, זה באמת מסתבר, זה לשיטת רבי עמי, שזה בדרך גדולתן, זה עניין של הנישואין, זה דרך הגדולתן, לפי הזקנה, שזה בעניין של חוכמה, שבאו לדרוש את משה רבינו, זה מנה אותם הכתוב בדרך החוכמה. אמר רבי אשי, כל מה שאמרנו לגבי ההבדל בין זקן מופלג לחכם מופלג, והוא דמפליג בחוכמה, והוא דמפליג בזקנה, רק כאשר באמת מודבר על זקן מופלג וחכם מופלג, אז הלך אחר, בישיבה הלך אחר חוכמה, במסיבה אחר זקנה. אבל מה קורה אם זה לא כל כך חד משמעי? למשל, אם יש לך פה מישהו שהוא יותר מבוגר, אבל הוא לא זקן מופלג, יש לך מישהו שהוא תלמיד חכם מופלג, ולעומתו יש אדם שהוא מבוגר ממנו. את מי אתה מקדים? או אולי יש לך זקן מופלג, שהוא גם קצת חכם, ויש לך תלמיד חכם שהוא באמת יותר חכם ממנו, אבל הוא לא איזה חכם מופלג. אז את מי מקדימים? אז קודם כל רבי אשי אומר שכל מה שרבי ימי אמר זה לגבי זקן מופלג וחכם מופלג. מה עושים באפשרויות האחרות? אז הרשב"ם אומר, מסביר הרשב"ם. דיבור על חשבות דמפליק בזקנה, שזקן מאוד, אז חולקים לו כבוד, בבית המשתה יותר מן החכם, ואף על גב דמופלג ההוא חכם בחוכמה, הוא כגון שזקן חכם קצת. אבל אם אינו מופלג בזקנה, החכם שהוא מופלג קודם לכבדו. שמינן מהכה, אומר הרשב"ם, דחכם מופלג וזקן מופלג, שאינו חכם כל כך כבחור ישיבה, הלך אחר חוכמה להושיב החכם בראש ולדבר תחילה, במסיבה הלך אחר זקנה. עכשיו אומר הרשב"ם באפשרויות האחרות, והיכה, דחכם אבי מופלג בחוכמה, והזקן אינו מופלג בזקנה, אז מי קודם למי? בכל מקום הלך אחר חוכמה. אפילו שהוא מבוגר ממנו, אבל יש כבוד תלמיד חכם מובהק, גם במסיבה הלך אחר חוכמה, אפילו במסיבה. ואיך הזקן אבי מופלג בזקנה, והחכם אינו מופלג בחוכמה, הוא תלמיד חכם, אבל לא מופלג בחוכמה, בכל מקום הלך אחר זקנה, ואפילו בישיבה, הואיל והזקן חכם קצת, אף על פי שהבחור חכם יותר ממנו. ואיך לא מופלג לא היי בחוכמה ולא היי בזקנה, אז מה עושים? נראה בעיניי, בכל מקום הלך אחר זקנה, מדאמר רב אשי, והוא מופלג בחוכמה, והוא מופלג בזקנה, דרך אדם ואת הרבי מופלגים הולכים בישיבה אחר חכם ומסיבה אחר זקן. בכלל דרך אדם לא אבית הרבי מופלגים לא היי ולא היי, הולכים בכל מקום אחר, אחד מהם. ומדבר פירוש איקה למם, אני סתם הולכים אחר זקן, שבשביל אחר וכו' וכו'. אז זה כל האפשרויות, כפי שמדיר הרשב"ם. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, בנות צלופחד שקולות היו, שנאמר ותהיינה הביחד לכולן. אומר תנא דבי ישמעאל, אתה בפסוקים אומר שסדר או הופעה של הבנות הוא הפוך, הוא שונה, ולכן פעם אחת זה דרך גדולתן, פעם דרך חוכמתן. אומר רבי ישמעאל, לא, שקולות היו. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב ותהיינה מוכרח נגלה וכולי לבני אדם, ותהיינה דורשת הגמרא תהיינה דרך הביחד לכולן, כולם היו אותה דרגה. אז למה הפסוק מונה פתם פעם בסדר כזה פעם בסדר אחר? היא הנותנת, בגלל שאין ביניהם העדפה, לא זאת חכמה וזאת חכמה, אז פעם הפסוק מונה כך ופעם הפסוק מונה כך.
סליחה? למה מחלת
תמיד ראשונה? לא יודע, אין לי פה משום ראיה, אני לא יכול להסיק מכאן שום ראיה, הם שבות, למה? אומרת הגמרא, מה זה אמר שמואל? בנות צלופחד, והנה זה כבר עכשיו כאן הגמרא באה ומפרטת יותר את מה שראינו ליל ברשב"ם ומה שהיה קשה לכם. אמר רבי יהודה אמר שמואל, בנות צלופחד הותרו להינשא לכל השבטים, הותר להינשא לכל השבטים, שנאמר. בוא נראה את הפסוק, קודם כל פסוק ה', מקור ה', זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. דורשת הגמרא שנאמר לטוב בעיניהם תהיה לנשים, אלא מה אני מקיים, אך למשפחת מטה אביהם תהיה לנשים, עצה טובה יש יענה כתוב, שלא ינסו אלא להגון להם. אז אתה רואה מכאן מפורש, שמה? שיש להם יותר להתחתן עם כל עם, אלא מה? עצה טובה תתחתנו עם שבטכם. עוד מעט נקשה על זה. מוטיב רבה, או מקשה רבה, מה הקושיה? כתוב בפסוק, אמור עליהם. זה, הפסוק הזה מדבר על נושא של תומת מקדש וקודשיו, מקור וב, אמור עליהם בדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים וכו' וכו'. נאמרת הגמרא שכתוב אמור עליהם, אל מי זה מדבר? אל אותם דור שעומדים בהר סיני, אמור עליהם, האיסור של מקדש וקודש, תומת מקדש. לא טענה עומדים על הר סיני. מה שכתוב אחרי זה, אמור עליהם לדורותיכם, אלו דורות הבאים. אז מכאן אנחנו למדים שכל מצווה, שמה? שלא פורט בה, אם זה לדור מסוים ספציפי, זה אמור לגבי הדור שנצטווה ולגבי כל הדורות כולם. כפי שאומר, נראה ברשב"ם, אומר הרשב"ם, דיבור נתחיל, אמור עליהם, היינו לאותם העומדים על הר סיני, נשנה פסוק זה. ומכאן תלמוד לשאר מצוות האמורות בתורה, סתם, שנאמרו בין לאבות, בין לדורות הבאים. אז זה קודם כל דין ראשון, אמור עליהם זה לאותן ולדורותיכם, דורות הבאים. אומרת הגמרא, אם כך, אם המצוות שנאמרו, נאמרו לדור שנאמר להם וגם לדורות הבאים, אם כך, אז אם נאמר, נאמר אבות, למה נאמר בנים? ואם נאמר בנים, למה נאמר אבות? אנחנו נראה עוד מעט שיש מצוות מסוימות שנאמרו לדור מסוים ולא לדור אחר. למה? הרי אנחנו לכאורה אתה אומר שכל מצווה נאמרה לכולם, אלא באמת אומרת הגמרא, מפני שיש באבות מה שאין בבנים, ויש בבנים מה שאין באבות. יש לנו דברים, אין החינם, יש דברים שהם דווקא לדור מסוים שאליו נאמר ציווי, ויש דברים שנאמר דווקא לבנים. באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה. הפסוק אומר, מקור זין אצלנו, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד משפחת מתי אביה תהיה לאישה. למה נרשו בני ישראל איש נחלת אבותיו? אז אנחנו רואים שבכל בת יורשת נחלה עם מי מתחתנת? רק עם משפחת מתי אביה. אז הפסוק הזה מפורש שאסור לאישה להתחתן עם מתי אחר שיורש נחלה, שהיא לא תסוב נחלה. והפסוק הזה אמור רק לגבי האבות, רק לגבי הדור של באי הארץ, ולא לגבי כל הדורות כולם מכאן ואילך. איך יודעים שזה נאמר רק לגבי דור באי הארץ? עוד מעט נראה. אז קודם כל יש מצוות שבאמת נאמר לדור האבות, למשל כל בת יורש נחלה. זה הרבה מצוות נצטבו בנים שלא נצטבו אבות. יש מצוות שנצטבו הבנים באי הארץ ולא נצטבו דור המדבר, כמו למשל, כפי שהרשב"א מעריך, נצטבו בנים, כל המצוות הגדולות בארץ, תרומה, מעשר, חלה, עולה, ערבה, לקט, שכחה, פאה, וכן הרבה. זה בסדר, אבל זה לא נאמר לגביהם, הם לא היו חייבים בזה, נכון. למה הם לא היו חייבים? כיוון שזה מצוות גדולות בארץ, אבל זה לא נאמר להם. למרות שזה נאמר כבר בסיני, אבל להם זה לא אקטואלי. אני שומע. אז מכיוון שיש מצוות שבאבות, והרבה מצוות נצטבו בנים שנצטבו באבות, מפני שיש באבות שאין בבנים, ויש בבנים מה שאין באבות, הוא צריך לומר אבות, צריך לומר בנים. יש לנו דברים כן ספציפיים, שהם לאבות ולבנים. עד כאן זה היה ברייתא, במאמר המוסגר, ועכשיו לענייננו, קטני מיהת, בכל אופן הברייתא הביאה כדוגמה, איזה דוגמה יש שיש באבות ואין בבנים, קטני מיהת באבות הוא אומר, וכל בת יורשת נחלה. אז אתה רואה שלגבי הדור הזה של מה, של יוצא מצרים, נאמר עליהם וכל בת יורשת נחלה, שמה היא מתחתנת עם מתי אביה. אז איך אתה באת ואמרת שמה שבנות צלופחד, שרבתן אבי ישמעאל אומרים שבנות צלופחד הותרו להינשא לכולם? הרי הברייתא מפורש וכל בת יורשת נחלה. עונה הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מסריק לה. זה הכל נכון, לבא מבנות צלופחד. כל העם מצטווה שהבנות הראשונות נחלה מתחתנות עם מתי אביהם, חוץ מבנות צלופחד. אמר מר, אגב הדברים האלה שאנחנו רואים אבות ובנים, אז אנחנו נביא עוד כמה דברים מהגמרא. אמר מר, באבות הוא אומר איזה כל בת יורשת נחלה, באבות אין, בבנים לא. מהי משמע? מה הראיה שהפסוק הזה נאמר דווקא לגבי האבות ולא לגבי דור הבנים? אמר רבא, אמר קרא, זה הדבר, דבר זה לא ינהג אלא בדור זה. אז הפסוק אומר, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב ביניהם תהיה לאנשים. והפסוק אחרי זה, שני פסוקים אחרי זה, זה מקור זין, וכל בת יורשת נחלה, דורש את הגמרא שהמילים זה הדבר, אמור דווקא לגבי הפסוק וכל בת יורשת נחלה. וכל פעם שכתוב זה הדבר, זה הכוונה היא רק לדור זה, ולא לדור אחר. כפי שמביא הרשב"ם, בדיבור מתחיל הוא צריך לומר לעבוד, והוא צריך לומר לבנים, בסוף הדיבור מתחיל, זה אני לא קורא את כולו, אומר רשב"ם, עד כן, ומהשתה, נילף מהאחה לכל מצוות השתומות, שנוהגות בין בבנים בין באבות, עד שיפרט לך הכתוב, כי תבואו, אז זה על הבנים, או יכתוב לך זה הדבר, להעמידו בדור הזה. אז שכתוב זה הדבר, כל בת יורשת נחלה, הנה אנחנו רואים שזה נאמר רק לגבי דור המדבר, ולא לגבי הדורות הבאים. אמר לי, אז אם כך, כרגע למדנו לימוד חדש בפסוקים, שכאשר כתוב זה הדבר, זה אמור רק לגבי הדור שנצטווה בדבר. אמר לי רבא זוזי רבא אשי, אלא מעתה, זה הדבר דשכותי חוץ, הכנה מדי לא יהיה נוהג אלא בדור זה, כתוב לגבי שכותי חוץ שאסור מה לשכות מחוץ לעזרה, זה כן דבר אל בני ישראל, אל אהרון ובני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. ושם דובר על שכותי חוץ, אז מה, אולי גם זה יהיה רק נוהג בדור המדבר ולא בדור, לא בדורות הבאים? אומרת הגמרא, שאני הטעם דכתיב לדורותם, כתוב ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחרי מחוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. אז מצד אחד כתוב זה הדבר, מצד שני זה לדורותם, מלמד אותי שזה מצווה גם לכל הדורות הבאים. יפה, קופקף המודבט אומרת הגמרא, אם כך, זה הדבר דרשי המתות, החנמי דלא ינוהג אלא בדור זה, הפסוק שעוסק בדין פרשת הפרת נדרים, שם כתוב וידבר משה וראשי המטות לבני ישראל אמור זה הדבר אשר ציווה השם איש כי דור נדר וכולי, לגבי הפרת נדרים, אולי גם דין הפרת נדרים יהיה רק נוהג בדור שהצטווה כך, כי נאמר שם זה הדבר. אמר לי, ההוא, יאליף זה זה מהתם. עכשיו יש לי כבר גזירה שווה. יש לי גזירה שווה, מה, מראשי המתות, או יותר נכון, משחותי חוץ לראשי המתות. בשחותי חוץ נאמר זה הדבר ונאמר לדורותם, אז גם בראשי המתות, בפרשת נדרים שנאמר זה הדבר, אני לומד גזירה שווה שזה גם נאמר לדורותם. עומד הגמרא, סליחה? עומד הגמרא, אמר לי, ההוא יאל, כן, אי נמי לילף, זה זה, אז גם לדין של מה? של הסבת נחלות, תלמד זה הדבר, הרי נאמרנו, זה הדבר, וכל בת יורש נחלה, זה מדבר רק על הציווי של דור המדבר, אבל כיוון שיש לך גזירה שווה למה? לדין של שחותי חוץ, ובשחותי חוץ נאמר לדורותם, אז תלמד שגם הסבת נחלה היא אסורה לדורי דורות. ובית הגמרא, היי מי, מה, אי אפשר ללמוד שם גזירה שווה, למה? ביש למה התם, יצטריך לגזירה שווה, אחר למה יצטריך? לשתוק רע מיני, ואנה ידענו איזה דורות הוא. כלומר, זה נכון שלומדים את פרשת נדרים מפרשת שחותי חוץ מהמילה זה הדבר לעניין לדורותם. אבל זה לא הלימוד היחיד, או אפילו לא הלימוד העיקרי. יש לימודים אחרים של גזירה שווה מפרשת נדרים לשחותי חוץ ומשחותי חוץ לנדרים. איך לומדים את הלימודים האלה? גזירה שווה זה הדבר. ומכיוון שאין גזירה שווה לחצאין, אז ממילא אתה גם מרבה בגזירה שווה את הלדורותם, שכמו שבשחותי חוץ נאמר לדורותם, גם לגבי נדרים זה לדורותם. אבל בדין של הסבת נחלה, הפסוק זה הדבר, הוא לא צריך להיות בגזירה שווה, הוא לא, לא לומדים ממנו שום דבר מנושא של שחותי חוץ. אז מה אתה רוצה לומר? אתה רוצה לומר שכתוב זה הדבר, זה ממעט רק הדור הזה. ותלמד בגזירה שווה משחותי חוץ שנאמר שם לדורותם, לרבות את כל הדורות כולם. אל תגיד זה הדבר, ואל תלמד גזירה שווה. וממילא תדע שהדין של איסור הסבת נחלה נוהג מכאן לדורות. מכיוון שהתורה כן נקטה את המילים זה הדבר, זה מלמד אותי שזה בא למעט רק הדור שלגביו נאמרה האיסור, שם זה חל. מכאן ואילך זה לא חל. עוד פעם, בדין של, של נדרים ושחות החוצה אנחנו לומדים זה הדבר בגזירה שווה, כיוון שיש לנו לימודים אחרים. עוד מעט הגמרא תפרט איזה לימודים אחרים. אבל כיוון שיש לימודים אחרים בגזירה שווה, אז גם לומדים את הלדורותם. בדין של הסבת נחלה, אני לא לומד גזירה שווה. כי אם היית רוצה לרבות לדורותם, אז בכלל אל תגיד את המילים זה הדבר, ונדע שזה לדורות. כיוון שהתורה לריבתה זה הדבר, אז ממילא זה מלמד שזה רק לדין, רק לדור הזה. אני קורא את זה עוד פעם בפנים בגמרא. אומרת הגמרא, היי מי, בשלמה הטעם, כלומר בשלמה בדין של נדרים, יצטריך לגזרה שווה, אנחנו נראה עוד מעט למה. אבל הכה, לדין של הסבת נחלה, למה היא יצטריך? לשתוק רע מיני, אל תגיד זה הדבר, ואני אבין את זה לדורותו. לכן, כיוון שנאמר לדור, זה הדבר, זה רק הדור הזה. אומרת הגמרא, מה היא גזרה שווה? סליחה? לא, אז זה מה שאנחנו אומרים, שבשחות איכות יש גם לימודים אחרים. יש גזירות, עוד מעט אנחנו נראה, גזירות שוות שאתה חייב ללמוד מנדרים, וכיוון שאין גזירה שווה לחצאין, אז אתה כבר לומד את כל החבילה כולה. בסדר, לכן אתה יכול ללמוד מנדורותם שזה יחזיר את זה. עומד הגמרא, מה היא גזירה שווה? מה באמת לומדים שחות איכות מנדרים ונדרים משחות איכות שצריך גזירה שווה? דתניא, נאמר כאן זה הדבר, ונאמר להלן זה הדבר. מה להלן אהרון ובניו וכל ישראל, אף כאן אהרון ובניו וכל ישראל, ומכאן ראשי המתות, אף להלן ראשי המתות. אז יש לנו גזירה שווה, נאמר זה הדבר בשחותי חוץ, ונאמר זה הדבר בנדרים. מה כאן, מה להלן אהרון ובניו וכל ישראל, מה בשחותי חוץ? נאמר שם בפסוק אהרון ובניו וכל ישראל, אף כאן אהרון, אז זה אנחנו לומדים משחותי חוץ לנדרים, את הדין של אהרון ובניו וכל ישראל, עוד מעט נראה מה זה הדין הזה. רגע, אף כאן אהרון ובכל ישראל, ומה כאן ראשי המתות, כמו שבנדרים נאמר ראשי המתות, גם בשחותי חוץ יהיה ראשי המתות. עוד לא הבנו בכלל מה הלימוד, עוד מה תבין מה הלימוד. אמר מר, ועכשיו הגמרא מפרצת, מה להלן אהרון ובנה בכל ישראל בשחותי חוץ, אף כאן בנדרים אהרון ובנה בכל ישראל, למה היא הלכתה? מה אני לומד מזה? אמר רבך בר יעקב לומר שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. היה לנו אבא מינה לומר שהפרת נדרים זה יהיה רק מה? בבית דין של מומחים. אולי רק מומחים שיודעים להפר, למצוא פתח וחרדה וכו'. רק הם יוכלו להפר את הנדר. באה גזרה שווה משחותי חוץ, ומלמד אותנו כמו שנאמר בשחותי חוץ אהרון ובניו וכל ישראל. כך לגבי נדרים, אהרון ובניו וכל ישראל. מה הלימוד? אז אומר הרשב"ם, דיבור המתחיל לומר שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות, האחרון בצרים, דכתיב לא יחל דברו, הוא אינו מחל, מי שנדר, אבל אחרים מתירים לו, כגון שלושה, דאבו בית דין, כדאמרין המסנהדרין. אפילו לשמואל דאמר אתם שניים שלנו דיני יהודים אלא שנקראו דיני חצוף, הנמי לדיני דיני אמנות. אבל גם שמואל מודה שלמישרי איסור נדר לא סגי לפחות משלושה, זה בסדר, ולהחיה נגזרה שבה. עכשיו אני מבין למה צריך נגזרה שבה. כאילו נכתב בנדרים אהרון ובנה וכל ישראל, לומר לך ששקולים כל ישראל, אפילו הדיוטות שבהם, להתיר נדרים, ואפילו הדיוטות כאהרון ובניו. כלומר, גם הדיוטות שבישראל הם נחשבים כאהרון ובניו. שאהרון ובניו הרי זה שלושה מומחים, אז התורה מלמד אותי שכל ישראל, כל שלושה, אפילו הדיוטות, הם כמו אהרון ובניו המומחים. שלא תאמר שנדרים זה רק הפרה לידי מומחים, בגזרה שווה מלמד אותי שבנדרים זה אהרון ובניו וכל ישראל, כל ישראל כאהרון ובניו. זה הצעד שלומדים שקוט חוץ לנדרים. מה הצעד ההפוך? סליחה, עוד שואלת הגמרא, ראשי המתות, הרי כתוב בפסוק בהפרת נדרים, דבר אל ראשי המתות, ראשי המתות זה רק המומחים. למה היא הלכתה? כן, סליחה, ראשי המתות כתיב בי, כדי אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן, ביחיד מומחה, יחנן ביחיד מומחה, זה נכון, יש דין של מומחה, אבל מומחה לא צריך שלושה, יחיד מומחה יכול להפר את הנדרים, אתה רוצה הדיוטות, צריך להיות שלושה, אז אין לי קושייה, ראשי המתות זה יחיד מומחה, ומה שלא נגזרה שווה זה לגבי שלושה הדיוטות, יפה. ומה כאן, עכשיו אנחנו לומדים את הלימוד ההפוך, מהנדרים לשחותי חוץ, בגזרה שווה.
רגע, גם יחיד מומחה
זה? יחיד מומחה זה ודאי, זה הפסוק, דבר לראשי המתות, ראשי המתות זה המומחים, יחיד מומחה. לא, זה משהו אחר, דיני אמונות, יחיד, יחיד מומחה. אנחנו כאן, זה פרשה של התרד, פרשה שנפצה שיש את הרב נדרים. אנחנו, קודם כל הפסוק מנמד אותי שיש לי יחיד מומחה, שיכול להפר את הנדר. אילולי הגזרת הכתוב, היינו אומרים, אי אפשר להפר נדר, נכון? עכשיו היית אומר שרק מומחה יכול להפר, זה רק שלא יש לי שגם שלושה הדיוטות. לא, לא מסתדר.
גם אמונות רק הודעות והלוואות,
כן, המשנה הראשונה. ומה כאן, ראשי המתות? לגבי נדרים נאמר ראשי המתות, דהיינו המומחים, אף להלן ראשי המתות, למה היא הלכתה? מה אנחנו לומדים מזה? אמר רב ששת לומר שיש שאלה בהקדש, ללמד אותי שאפשר להישאל על ההקדשות, כמו שאפשר להישאל על הנדרים, אפשר, לומדים מגזרה שבה, כמו שאפשר להפר נדרים, אפשר גם להישאל על ההקדשות. למה צריך, סליחה, למה צריך להישאל על ההקדשות? מה מיוחד בזה? אז אומר הרשב"ן, יש בזה נפקמינה מאוד מאוד חשובה. דיבור אותי שיש שאלה בהקדש, כמו שיש שאלה בנדרים, ובנדרים כתיב לא יוכל דברו, והוא עדין לכל הקדשות, שאם, מה עליו כמינה? שאם שחט קודשים בחוץ, ונתחייב קרת, ואחר כך הלך אצל חכם להתיר לו הקדשו, הוא מצא לו פתח של חרטה, והכר את ההקדש מעיקרו, ועבדי כהקדש טעות, בלי מיטה למפרע, זה לא עבד הקדש מעולם ופטור מקרת. זה נפקא מינה חשובה מאוד, והוא עדין לכל דבר הקדוש מוצא סתר, כגון תרומות ומעשרות, דהי בי מיט של הליו, וחוזרים על דתבלם, כדרים לנדרים. אז אנחנו לומדים מפרשת נדרים מזרעה שווה לעניין שחותי חוץ, כמו שבנדרים אפשר להפר, גם אפשר להישאל על ההקדשות. לא יודע. לכאורה לומדים פה דווקא מראשי המתות, אז אולי צריך מומחים, לא יודע. עומד הרמב"ם ולבית שמאי, וגם משמע יותר מפה שמדובר על מומחים, כי הרשב"ם אומר שמצא לו פתח של חרטה, והכר את הילד הזה, זה הצד של המומחה, שהוא יודע למצוא פתח של חרטה. ולבית שמאי שואלת הגמרא, ולבית שמאי דאמרינן אין שאלה בהקדש. שיטת בית שמאי שאי אפשר להישאל על ההקדשות. יותר מזה, שיטת בית שמאי שהקדש בטעות הווי הקדש. אדם שקדיש משהו בטעות זה הווי הקדש. ובעצם כפי שמאיר הרשב"ם, לא נראה את זה מפנים, מפת קוצר הזמן, מסביר הרשב"ם מה הסברה של בית שמאי, למה אין שאלה בהקדשות. כי מה עושה השאלה בהקדשות? זה הרשב"ם, אנחנו קראנו את זה בפנים. כל מה שהחכם פותח נדר ומפר את ההקדש, זה רק הופך את זה להקדש טעות. אבל שיטת בית שמאי שהקדש בטעות, שמי הקדש. ממילא אין שאלה על ההקדשות. כי גם אם תשאל על ההקדש, סך הכל יביא אותך לדרגה של טעות. אבל גם בטעות זה הקדש. אז נראה שיטת בית שמאי, שמה, שאין שאלה בהקדש, מה הם יעשו עם הגזירה שווה? הרי כתוב זה הדבר, זה הדבר, מנדרים לשחות החוץ. מה דתנן? בית שמאי אומרים הקדש טעות, הקדש. ובית שמאי אומרים אינו הקדש. היי זה וזה, מהי אביד אלי? מה הם יעשו עם הגזירה שווה? אז רק נאמר את זה מחר, יחזרו על זה מסתומה. זה הדבר לשחותי חוץ מבעיה על השוחט הוא חייב ולא חייב על המולק. כלומר, בית שמאי אומרים אין גזירה שווה באמת. אז למה כתוב זה הדבר? בכל פרשת זה מלמד משהו ספציפי. זה הדבר לשחותי חוץ, מה זה מלמד? למה כתוב שם זה הדבר? מבעיה לומדים מזה שעל מה הוא מתחייב בשחותי חוץ? רק על השחיטה, זה הדבר. על השוחט הוא חייב ולא חייב על המולק. ת תיקח אוף קודשין, תמלוק אותו בחוץ, לא חייב על זה קראת, כי נאמר זה הדבר לגבי שחיטה. זה הדבר דרשי המתות, למה נאמר שם זה הדבר? מבעל לחכם מתיר ואין בעל מתיר, בעל מפר ואין חכם מפר. שיש לנו לשונות שונים שיש ביניהם נפקמינה, כיצד חכם מפר את הנדר, הוא בעצם מתיר, הוא לא מפר, הוא מתיר, והבעל מפר. ובזאת השם מחר יפורט הדבר.